טוב, אנחנו באורות הקודש חלק שני, החיות העולמית, פרק י"ט. הפרק הזה הוא ככה סוג של איזה חשבון רעיוני, מחשבתי מאוד מיוחד. רואים שהרב עובד ככה מול משהו מאוד מדויק. אז נקרא אותו, נתרשם. ואחר כך ננסה להבין מה שנוכל להבין פה. הבלתי גבולי והגבוליות. כיצד יוצאים האידיאלים הרגילים, המאירים את האופקים המוגבלים מתוך האידיאלים הנשגבים, שהם עומדים ברום עולם למעלה, למעלה מכל גבול, קצב ומידה. האידיאלים הנשגבים בתא עצומתם, הם מתפשטים בכל ההמשכים כולם, גם הגבולים והמיצרים כולם נכללים הם במידה בלתי גבולית בתוך המרומים הבלתי גבולים. אמנם חוץ מההתפשטות שהתוכן הגבולי הכלול בערכים הבלתי גבולים מתפשט עד למטה בתחתית הערכים הגבולים שבבלי גבוליות, שבבלי הגבוליות, בעצם הבלתי גבוליות מצד עצמה כלול התוכן הגבולי. ודווקא אותו העתיד להיות גבולי גם בעמדתו בעצמו, הרי הוא כלול בזיו הבלתי גבוליות. וכשהתוכן הגבולי הפנימי הגנוז בתוך הזיו הבלתי גבולי מתגמר בציורו ועומד להיות יוצא בצביון גבולי, מתעלים הם כל הערכים המתפשטים של הגבוליות שבבלתי גבולי ומתעלים למעלה למעלה וממלאים מהם זיו חיים גדול גבולי את הכיכר המוכן להחזקת התוכן הבלתי גבולי שעתיד להיות גומר לעצמו, להיות עומד לעצמו. ומתוך כך נעשים אותם האורחים של ההתפשטות הגבולית שבערך הבלתי גבולי מקודרים הערת הזיו הנמשך בהם תדיר. והזיו הנוסף בתוך החביקה הבלתי גבולית שערך הגבולי העתיד להתחתם בפני עצמו מצויר שם, דוחקו את הערכים הללו לצאת מתוך ההבלעה הבלתי גבולית ולהיגלות בלידה גמורה לסדרות הגבוליות, וערך זה נועד בכל עניין, בכל עולם, בכל מדרגה, בכל אדם ובכל שעה. וואי וואי וואי, מתי לפני שעה היה לכם את הסיפור הזה של הגבולי והבלתי גבוליות? רואים פה שרב עובד אל מול איזה מין מבנה מאוד מסודר, מאוד מוצק, מאוד, מאוד מאורגן. באמת, ככה בכותבים שכתבו על הרב, ניסו כל מיני ולא, זהו, עד שגאל אותנו הרב אביבי, בהתחלה בתוך מאמר יפה מאוד. הוא בספר, אולי רשום לי פה? ספר היובל לרב מרדכי ברויר. זה כנראה משהו אקדמי. ושם הוא כתב מאמר ארוך מאוד שקרא לו בשם ההיסטוריה צורך גבוה, והוא מסביר שם את שיטת הרמח"ל ואת שיטת הרב זצ"ל, איך הם מבינים את מהלך ההיסטוריה של כל העולם כולו בבנייה הרעיונית הפנימית של הצבת התפיסה האמונית היותר גדולה. ושם ברב בין היתר הוא מביא שם שאת הפרק הזה הרב מצלם מאיפה בעצם איזה לקוח ברב, הוא מבקש למודל למישהו, חבר שלו, היי רחמני, אני חושב שזה משגיח בישיבה שם באלון שבות, הרב הלל רחמני, אם אני לא מתבלבל, היה בן אחד שלא למד אצלנו בישיבה, אני מקווה שזה זה, רחמני זה המשפחה כן, אבל היי אז אם זה אותו אחד, מודל לו שהוא העיר את תשומת ליבו. היום שיש לו את הספר החדש, דרך אגב, אתמול היה איזה סוג של השקה במכון יד רבי יד בן צבי לספר הזה, לפי האנשים שדיברו שם, אולי אחד היה לי קצת מעניין לשמוע את הרב נירה גוטל, תלמידינו מסיפור הימים, אבל הפרופסורים שדיברו שם, ראיתי שהנושאים שהם לוקחים שם הם לא בדיוק מתכתבים עם הספר עד הסוף מבחינתי. גם אני לא יודע מי יכול, יש לי שוב בדרך כלל בבית ביום שני. אז זה הדבר כזה, הספר. בספר הוא מביא בצורה הרבה יותר גדולה סוגיות שלמות מתוך החוכמה הפנימית, ומעריך שזה בעצם, הפרק הזה הוא מתלכד לשם, אבל זה מאוד מורכב, זה צריך ככה להיות מאוד בקי בהרבה דבר, בהרבה פרטים בחוכמה פנימית, זה הספירות, הפרצופים, העליות העולמות, והירידה וזה, זה, זה. מה שהוא מביא בהיסטוריה צורך גבוה זה מתוך הקדמות של רב חיים ויטל, ושם המאמר הרבה יותר סכמטי. ‫אחר את הציור הזה, ‫אבל זה כאילו משם זה בנוי, ‫משם זה לקוח אחד על אחד. ‫הוא כדי שלא יתווכחו איתו, ‫אז בספר, לא הבאתי את זה, ‫בספר, במאמר הזה, ‫הוא מביא ככה את ה... ‫בשני טורים כאלה. ‫את המאמר של הרב הזה, ‫כלומר, שם אותו ככה בשורות צרות, ‫ומולו את ה... מה שרב חיים ויטל ‫כתב בשם הארי. ‫אתה רואה שזה... עובד אחד מול השני, ממש ככה, כל הסכמה, כל העסק כזה עובד. פה הרב עושה את זה בתור איזה מין משהו רעיוני גדול, שאפשר להביא את המרחב הרעיוני שלו וכו'. אז בואו נלך לאט לאט. קודם נראה קצת על הדברים שהם בתור הנחה, שיש גבולי ויש בלתי גבולי. למשל, בפרק הקודם ראינו, תחילת הפרק, למה לא נבין את רוח החיים הגדול המלא בכל היש בכל הבריאה, המוגבלת ובלתי מוגבלת גם יחד. יש בריאה מוגבלת, יש בלתי מוגבלת. ההפרש יש ביניהם. הנזיר למשל מציין בהערות לפרק את מה שראינו בפרק י"ד, לא, בפרק ט"ו, ט"ז. מה? יש לו פעמיים, פעם על י"ח ופעם י"ט או י"ח כ'. וביחד הוא עושה את זה, וזה חלק חוזר על עצמו ממש ככה, כמו התקת את עצמך, זה כמעט משחזר את עצמו. הוא מדבר למשל על פרק ט"ז, שאנחנו ראינו שם שיש הנשמה החופשית, שרק נקודה מתוכה היא חודרת את הפגישה הפנימית עם המבנה הגופני, וזה הנמצא להדריכלת הגופנית, נחשך מאור החופשי, אז יש את האור החופשי ויש את האור המוגבל גופני, גם באדם הפרטי וגם אחר כך בעולם, כי מאורה הנשמה ביחס לגוף, כך מאורה בנשמה לעולם כולו, יש מרחב פתוח, כלומר מרחב מוגבל, מרחב לא מוגבל וכו' וכו'. אני חושב שהפרק היותר משמעותי בדברים האלה, זה בראש כל יש גם בקודש הכללי. אם אנחנו זוכרים, פרק ראשון בקודש הכללי, הרב עושה שם הבחנה בין חוכמה, שהיא כללית, 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 והערה שלה כל כך גבוהה שהיא לא מתחלקת לציורים אידיאליים שמתאימים לעולם בצורה ישירה, אלא היא הערה כללית, כללית. אחר כך, מתוך החוכמה יוצאת הבינה ששם אתם מתראים האידיאליים. אז יש כאילו הדבר שהוא הערה שהיא לא מקבלת צביון פרטי, שזה כאילו כבר באיזשהו מקום... מקליש את ההערה הכללית הגדולה. תסתכלו רגע בקודש הכללי, הספר הראשון בספר שלנו. הקודש העצמי הוא החוכמה. ההכרה לבדה. זוהר האידאות העליונות. זוהר זה נקרא מה שמאיר עליהם, אבל הוא מעליהם. עדיין לא רואים אידאות. בהיותן ברום עליוניותן בלא שום הגבלה, בלא שום פרטיות של צביון, אפילו של כללי כלליות אשר במציאות. זאת אומרת, יש מצב שהוא כללי, 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 הערה כללית, כללית. כל משהו מצומצם, אידיאלי, מאפיין איזה תפיסה למשהו אחד, כבר אנחנו יורדים. שהכל, כלומר כל הצביון שהוא פחות מכללי כלליות, הוא פרטי ומוגבל לגבי הרוחב ואי הגבוליות של החוכמה העליונה בזרום מזוזה. ואז הוא כותב שהחוכמה ברוממות קודשה היא למעלה מהחירות, ותלן החירות זה העלמא דחירות, זה העולם הכי גדול. בגלל שאתה מדבר על חירות, אתה מדבר על אופס אפשרות של שעיבוד. אחרת אם אתה צריך חירות. ואנחנו נמצאים במקום כזה גבוה ששום ערך של שעיבוד לא יצא משם אפילו אחרי אחר כותב פה בעמוד הבא. הפסקה האמצעיה השנייה. אמנם השאיבה המקורית ששם היש המוחלט שוכן בחמיונו, היש המוחלט, האלוקי כאילו, איננו כי אם ברום הקודש, האידיאליות שממה למידת כל חירות, מפני שאין תוכן של עבדות מוכשר לצאת משם אפילו אחרי ריבו רבבות של הורדות והשתלשלויות. איזה ביטויים מיוחדים. רק אחרי ריבו רבבות של הורדות והשתלשלויות מתחיל להיות תוכן של עבדות, ואז אפשר לדבר על חירות. כלומר, במקום שאתה מדבר על חירות, אתה יוצא מנקודת הנחה שיש אפשרות ללא חירות. לא חירות זה מקום ירוד, יש מקום של שיעבוד. אז הרב כותב, החוכמה ברוממות קודשה, אני חוזר בחזרה לעמוד הראשון פה, היא למעלה מהחירות, נשגבה מעלה מהחירות, שכל חופש והחירות אשר בעולמים מינת עליה. זה מעניין. הכל נובע ממנה אמנם, אבל היא מעל הכל. זה שייך אלינו שאנחנו רוצים לבוא להגיד שבתוך הגבוליות יש ערכים גבוליים, אבל בצורה בלתי גבולית. היא למעלה מהחירות. צורת העולמים כולם וכל אידאליהם, סיגוב תכלית הווייתם וכל רומק ועומק של החיים, עדנת שירתם וריבוי שמחתם וחדוות ידונם, הכל כלא נחשב כלא לגבי תואר הקודש של עצם החוכמה. תואר הקודש של עצם החוכמה גבוה גבוה גבוה, נעלה מעל כל העניין. אחר כך כתוב. רק בהכנתה של החוכמה אל הציורים, שאנחנו לוקחים מתוך החוכמה מרחב אידיאלי שיתאים אל אידיאלים, כלומר, מה קלישים קצת חלק מהערה על מנת להתאים אותו למשהו ציורים? ציורים. הרב כתב שזה האידיאלים, אידיאלים הרעיונות שיכולים כבר להיות דגלים שאנחנו הולכים אחרים בתוך העולם שלנו. רק בהכנתה של החוכמה אל הציורים האידיאליים, בתור השלטה על ערכים מציאותיים, מתהווה זה האור ששם העולם של החירות מתראה. שם רק מתחילים לראות את עולם החירות, כלומר, שאיפה חופשית לכלפי האידיאלים. שם, בעולם החירות, בעדן הציורים, יצירת האידיאלים, באופן הראוי לרדת לתפיסת הוויית אידיאלים מוגבלים, כלומר, זה אפילו בתור אידיאלים, זה עוד לפני ההגבלה ממשית, זה רק האב האמינה של ההגבלה. ביצירת אידיאלים באופן שהוא כבר יכול להיות ראוי לרדת לתפיסת הוויית אידיאלים מוגבלים, יוצרי עולמות, מהווי חיים, ממציאי נשמות ומחדשי צבעי צבאות מכוח הופעתה של תכונת החירות, של בינת חי כל העולמים, בצורתה היותר עליונה, שם מתגלה הוד הבינה, עוד לפני הבינה ממש הוד בינה, או אולי חלק מבינה, שהיא דוגמתה של ההכרה הטהורה, הכרה התורה כאילו החוכמה העליונה, אבל מתבשמת ובשמי סירה, בנגינת נוח, חדוות רננים, כבר יש שם מגמות שבעל מדחיר ואפילו זה לא מרגישים. הירידה אל הנועם מהערך העליון של הקודש שממה לכל נועם, היא מעצלת עוד הבינה בכל מרחי הוויה. מה זה נקרא לרדת לנועם? מתי אתה צריך נועם? מתי שיש לך מצב שלא נעים? אתה צריך להגיד שיש אידיאל של נוער שיסחוב אותי לדבר הכי טוב, הכי גבוה. אבל אם אתה כולך בתוך בריכת הנועם היותר עליונה, אתה לא חסר לך שום דבר, אתה לא מחפש נועם. אתה נמצא שם מעל ומעבר. כלומר, מקום שאנחנו מחפשים את הנועם כמקום שיעזור לנו להתנעם בתוך העשייה. מה אנחנו מחפשים? שהעשייה הרוחנית היא לא תהיה מעיקה, היא לא תהיה מוכרחת, היא לא תהיה משעבדת. תהיה אידיאלית כזאת שאנחנו נרוץ שמה בכיף ובנועם. אתה נמצא במקום שאתה לא מרגיש את זה עדיין. אז יש הבדל של עולם הנועם הוא מקום שהוא כבר בבינה, הוא כבר מקום שצריך שיהיה לו טעם. יש במקום העליון ממה לכל נועם. הוא לא צריך נועם, הוא כולו הסבא של הנועם, הוא כבר לא צריך את ההרגשה הזאת. שם, מגינת נוחת, הירידה אל הנועם, הערך העליון של הקודש ממה לכל נועם, היא מעצלת את עוד הבינה בכל מערכי הוויה וכו' וכו', ואז מתחיל העולם שלנו עם האידיאלים שלו. התחלה של עולם מוגבל, האידיאלים המוגבלים. אז רואים פה את הבחנה ברורה של הרב בין משהו שמעל לכל הגבלה לבין עולם מוגבל. וזה מה שאנחנו כותבים פה על האידיאלים הרגילים שמראים את האופקים המוגבלים, איך הם יוצאים האידיאלים, כאילו מבחינת מה שראינו בקודש הכללי, איך האידיאלים של הבינה יוצאים מתוך עולם החוכמה העליונה. יש פרק שאנחנו נזקקים אליו מדי פעם, שגם פה לפי מה שהרב אביבי מביא בתור המקורות לפרק הזה, זה מדבר על ספירות של עולם העצירות, על עריך אנפים, על חוכמה, בינה, או אבא ואמא, איך שקוראים להם, וזר אנפים, ונוקר וכו'. יש בקודש, סליחה, בטוב הכללי, פרק ג', תאר לעצמי שכבר יצא לנו מדי פעם לפגש איתו, בגלל שהוא יותר מדי מרכזי ככה בדברים של הרב. בניסיונות לראות את המקורות של הרב, עד כמה הוא לקוח מהקבלה או לא, אני יודע מה, לפי הרב אביבי, כי הכל בעצם זה סוג של תרגום, אמנם לאו דווקא של קבלת הרי, אלא הוא אומר שהרב רחב מאוד ועשיר מאוד, גם הוא כותב ככה על הרמח"ל, שהרב והרמח"ל הכירו את ספרות הקבלה לא רק דרך מקור אחד, כלומר לא רק קבלת הרי, גם קבלת הרמה קטן נראה להם, וכמעט כל המקובלים הגדולים שכתבו משם ואילך, הם הכירו את זה והכל הם התמיעו בתוך הדברים שלהם. באמת מעניין אותי לראות אם אתמול דיברו על הדברים האלה או מה. ראיתי רק בכותרת של הרב נירה, הרב פרופסור נירה גוטל היה יושב ראש של הפאנל הזה, סוג של מנחה כנראה. אבל בסוף גם הוא נתן הרצאה, האומנם ללמוד את הרב זצ"ל אפשר רק דרך קבלת הראייה, או זה סימן שאלה, ואני אתאר עצמי שהתשובה שלו תהיה, לא זה הרב התכוון, הרב התכוון שמדעו את הסרים ואת עוד דברים. יש דברים שאתה אומר, בלי שאתה מכיר את החוט שדרה הזה, שהוא המבנה הקבלי, אתה אומר מה פתאום הרב בא לו הרעיון הזה. כמו המאמר שאנחנו רואים פה עכשיו, אתה רואה שהרב עובד על מבנה. המבנה הזה לבוא להגיד, מבחינה רעיונית, קשה לי אומר, אחרי שאתה רואה אותו, אתה יכול להבין את ההיגיון שבו אולי קצת, אתה יכול לנסות לבנות אותו, אבל להבין שהוא איזה, אז באמת, בלי שום ספק, הרב עצמו כתב, שאין דבר שהוא כתב שלנו, שיצא ביקורות נגדו, על שהוא כתב דברים, על כל מיני דברים, היה כל מיני אנשים, אז הרב כתב באיגרת, לא זוכר איפה היא, שאין דבר שהוא כתב שאין לו מקורות בחוכמה הפנימית. הוא לא כתב שום דבר בלי מקורות בחוכמה, הכל יש לו מקורות. הוא לא כתב שום דבר, יכול להיות שהאינטרפטציה שלו, ההסתכלות שלו, והכלליות שלה, של ההבנה שלו, זה דברים שבאמת לא מוצאים אצל אנשים אחרים. ובאמת, בספר הזה, קבלת הראייה, אני לאט לאט מתקדם, וזה צריכים המון זמן, זה לוקח זמן הדברים האלה. בדרך כלל אני עסוק, אני מדי פעם אני גונב לעצמי איזה שעה ככה, אני הולך לגמור את זה, אבל אני רואה שהוא באמת בסוף הפרק, הספר השלישי, הוא מתפעל כל כך מההסתכלות של הרב, כל העולם כולו מתעלה וכל הדברים האלה, שהצורה אומר שהוא יסתכל על הדברים, היא מעבר לכל מה שמוכר לנו בשום מקום אחר, כאילו שהוא חדשן אדיר, אומנם מתוך אבני בניין שיש לו, כלומר הוא מסתכל על זה בצורה מאוד גם מפתה, סוחבת אותנו לדבר הזה. היה בירושלים בהסתובב ישיבת מרכז הרב, קראו לו הרד איצ'קוביצר, איזה גאון כזה מישיבת וולוז'ין שהיה נבח לא בדעת צלולה, היה סוג של קצת חולה איזה, אבל היה גאון אדיר. הוא היה חבר של כל גדולי הדור, חזון איש וכל הזה. אני כבר הייתי בישיבה, זה היה הרבה שנים אחרי חזון איש נפטר, אבל הוא סיפר סיפורים, הוא שלח לחזון איש, אני לא יודע, כל מיני, היה לו גם הגדרות כאלה משונות, היה כאילו טיפוס. משונה מאוד. כל הזמן חשב שמרעילים אותו. הוא היה אוכל רק מהרבנית, ביתו של הרב קוק, אשתו של רבי סנואנה, שם במדבר, וזהו, רק משם הוא היה אוכל, הכל סגור. אחר כך הוא התחיל גם לחשוב שהזריקו לתוך הפרי הדר שהוא אוכל רעלים, כל קיצר, טיפוס. אז הוא, היה לו הגדרות. אז הוא דיבר, נגיד על שניים, אבל השלישי לא רוצה להגיד, זה לא יפה. אז הוא דיבר על שלושה שכתבו על הרמב״ם ספרים. אחד זה רב חיים בריסקר, שכתב את רב חיים. השני זה רב שמעון שקופ, והשלישי עוד אחד הוא אמר. אז הוא אמר, הם בגדר אונס, מפתה, והשלישי הוא במועצי שם רע. אונס, הוא אומר, זה רב חיים. מה שרב חיים אומר, כי פרסם בספר, זה סולת נקייה. היה לו, הוא אומר, חידוש שנקרא להודעה חדשה, שכל הראשי שיבי, סיברית בריסק, הוא אומר, מתפרנסים מהעסקים של רב חיים, מהכתבים שלו, והם עושה חיים מתעברים. אבל מה שהוא התפיס, זה סולת נקייה. זה אונס את הרמב״ם להגיד שזה מה שהוא התכוון. אי אפשר אחרת. אם אתה אומר סברה אחרת, אתה סתם מעקם את הראש. השני אומר, זה רב שמעון. שהיה לו רעיונות נפלאים מבחינה רעיונית, והוא סידר את הרעיונות שלו, היה אומר את הרעיון, מסמן את המטרה, ואחרי זה בונה את, את המקום שאליו אתה קולע, כאילו, בעשירות שלו, בידיעה שלו, ובגאונות שלו, הוא צריך לבנות לרעיונות שלו את המטרה, כאילו, אתה קודם תוקע את החץ, אחר כך אתה עושה את המטרה, ואתה אומר, איזה יופי, הנה. אז הוא אומר, הוא מפתה. אתה יכול להתווכח איתו, אבל כל כך יפה אומר, הוא עושה את זה, יש שמתחשק לך ליפול פנימה. והשלישי הוא אמר, הוא מועצי שם רע. לבוא להגיד שזה מה שהרמב"ם מתכוון, אני לא רוצה להגיד לזה, הרמב"ם חשוב מאוד וגדול. אז לא, ההגדרות של הרשב"א הן לא מחייבות, אבל שלא ייכנס אפילו נימה כזאת בדברים. אז הרב הוא מפתה בדברים שהוא רואה, כלומר, הדברים שהוא כותב אותם, הם כל כך יפים. שהיופי של הדבר הזה, הוא עושה לנו חשק אני חושב שיש מקום שהרב כותב את זה באיזשהו מקום שכאילו כל כך טוב לנו ללכת עם הרעיון הזה שאנחנו שמחים לשבע. צריך לחפש את זה פה הוא כותב, לא משנה. אז בואו נראה רגע את מה שכתוב. אז הפרק הזה, הטוב הכללי פרק ג' פה רואים שהרב מדבר ממש על, על, על סוגיה ממשית מתוך החוכמה הפנימית, בלי לעטוף את זה אפילו. זה ככה וזהו. זה אי אפשר לברוח מלבוא להגיד שכל זה לא איזה סוג מדרש עלום, מה? זה קבלה נטו. האידיאל העליון, מה זה האידיאל העליון? אומר הרב פה בטוב הכללי פרק ג' זורח הוא באספקלריה של קודש האידיאל המלא של העולם. לא אותו האידיאל המוזער הנופל בהוויה המצומצמה. ההוויה המצומצמה זה נקרא ההוויה החומרית, העולם. אפילו שהעולם הוא מרחבי ומרחבי אין קץ, אפילו שנגיד מצד אחד לצד שני של העולם צריכים לנסוע 17 מיליארד שנות אור, אני יודע מה, בשביל להגיע מצד לצד, או 14 מיליארד שנות אור, זה מרחבי ככה, אבל זה נקרא מוזר, הוא חומרי וכו' וכו'. אז יש אידיאל שהוא מתאים לעולם המוזר, אז באספקלריה של קודש זורח האידיאל המלא, לא אותו האידיאל המוזר הנופל בהוויה המצומצמה, אלא האידיאל המרומם האלוקי במלוא מילואו, והוא יסוד העולם היותר עתיק, מציאות העולם היותר ממשי, המציאות הזעירה רק מניקת לשדו העליון היא מתקיימת ומתברכת. המציאות הזעירה יונקת מהדבר היותר עתיק. יותר עתיק הרב פה רומז למה שנקרא בחוכמה פנימית עתיק הקדישה, שזה הדבר היותר עתיק שמופיע בתוך ההשתלשלות, מתחילה מהדבר היותר עתיק הזה. עתיק יומין, עתיק הקדישה. אז זה כאילו כתוב פה יותר עתיק, אפשר לעשות את זה ביטוי ספרותי, אבל לא, זה ביטוי מדויק כאן למשהו פנימי וחומה פנימית, משם מתחיל הכל, שזה עומק של הריחנפין, כאילו של ספירת הכתר העליונה. למציאות הזעירה רק מנקיעת לשון. מה זה המציאות הזעירה? אומר הרב, מתגלה במהות האידיאליות המרוממה שאין הפכים במציאות. כאילו בעולם של הקודש העליון אין טוב שלעומתו יש רק. שם כבר הכל מתוקן, הרע הוא כבר טוב. אבל יש דרגות במציאות, יש טוב שלעומתו יש טוב יותר עליון, חיים וחיים וחיים, לא נכנס לזה עכשיו. ומזיו אורו מתגלה שהתיאור של רע שאנו מתארים במציאות המוגבלה, במציאות המוגבלה יש חסרונות. מעצם זה שהיא מוגבלת, זה חיסרון הכי גדול, היא לא חופשית. כבר יש מקום להכניס שם רע, חיסרון. הוא רק תיאור הרעי, לפי הגבלתה של הכרתנו. ובאמת כל שחרות היא רק לבנונית מוקטנה, אפשר לראות איך זה, אם מסתכלים לתוך הרכז, כל רשע הוא את זה. ומעומק התאום מתגלה יסוד הרחמים העליונים. ויגלה ויראה לעין כל, כי השם הוא האלוקים. השם זה שם הוויה, אלוקים זה שם מקטין יותר. תפתחו, אולי ככה נעצור השנייה אחת, רק להציץ במקום אחר. תסתכלו באחדות הכוללת פרק י'. הרב מדבר שמה על שני דברים. ייחוד ההוויה ומטרתה. האלוקות העולמית, מה זה נקרא אלוקות העולמית? כלומר ההוויה של העולמים, החיות שלהם, מה הם החיי את העולמים, הקיום שלהם, המציאות שלהם, מאיפה העולמים חיים קיימים צים, הרוחניות והעצמיות, המעט דנתם את כל העולמים כולם, וממעלתם ישות נותנת להם איזו עצמיות פנימית, המעלתם תמיד היא מדרגה למדרגה, הכל הוא בכלל אור מלכות, האחרונה של שם הוויה, המתגלה בשם האדנות. ההוויה, הוויה האחרונה זה שם האדנות, שזה סוג של האלוקות האלוקית. והאלוקות זה כבר מה שמכוון לעולמות להחיות אותה. אמנם המטרה האידיאלית של הוויית הכל, האורה העליונה, שבגללה ראויים כל העולמים להימצא, היא כבר אין בה מהמוגבלות שמתגלה בה במציאות העולמית. שהיא הרבה יותר ויותר עליונה בקודש מגופם של כל העולמים כולם, היא מידת התפארת, שכל זיבם של כל העולמים תלויה רק כפי אותה המידה שהם מתעצמים עם האידיאל של הווייתם, כלומר שכל העולמים מתחברים לתפארת, ועד כמה שהם מתייחדים בו, ושמחתם ועינוגם, עובדותם וגולתם, היא רק באותו הערך שהדיווג בייחוד הדין הזה מצוי בין תפארת ומלכות. אופ! תפארת, מלכות, אלוקות, שם הוויה. כל מגמתנו וכל פנותינו אפשר שתהיה אחרת, כי אם ליחד השמע דקות שבריחו, שם של הקדוש ברוך הוא, שזה י' ק' ו' ק', שזה בתפארת, שזה אידיאל הכל, ושכינתה שזה הסוג של המלכות, שהוא הכל, שבא לידי הנועם, השופע ממקור הכל, המקבל לשדו משורש מכל הכל, יש שורש של מעלה תפארת, המתעלה עד למעלה מכל עומק של שורש ועיקר, כאילו התפארת יש מעליה את החוכבינה והחוכמה ואת הכתר העליון, ולפני אחד מה אתה סופר. נחזור רגע עכשיו לפרק ג' הזה. ומעומק הטוב מתגלה יסוד הרחמים העליונים, ויגלה ויראה לאין כל. כי השם, השם זה י' ק' ו' ק' המלא, הוא האלוקים, שזה יהיה האחרונה של אדנות, כלומר, המשהו, השם המצמצם שמתאים לעולמות, בעצם השם האמיתי הוא י' ק' ו' ק' שהוא מכיל את הכל, גם את הדבר הזה. ועתיק הקדישא וזעיר אנפין, כול אחד, עתיק הקדישא שזה האידיאל של כל העולמים, המציאות שאין בה הפכים, וזעיר אנפין מה שמתאים ומוזר לתוך המציאות כולה, הכל אחד, אין השם אל יראיו, אין אחיו ראה אין הדיקולה ימינה, כי יין בעין יראו בשוב השם ציון וכו' וכו'. ראינו פה על הגבלה, אמנם הגבלה אדירה, האידיאל של המוזר זה רנפין, אבל יש משהו מעלה וכו' וכו'. עכשיו נחזור לפרק שלנו ונראה ככה קצת אחרי הקדמות האלה, נוכל קצת יותר בנינוחות לנסות להבין מה שכתוב פה.
בסוף פרק ד' אנחנו נקרא את הרב
זה חיפשתי, רק הגעתי את פרק ו' ולא הלכתי קצת אחורה. נכון, זה המשפט הולך בסוף הוא. נכון, כן, רציתי, אמרתי לך, צריכים לחפש את זה, אז זה הוא מאיר אותנו, נכון, רבנו יעקב, תסתכלו רגע בפרק ד' באחדות הכוללת. אני חיפשתי שם, אבל הגעתי לו' ולא דפדפתי אחורה. כשדיברתי על מפתה, אז הרב הוא מדבר, פרק, לא נכנס, לא ניכנס אליו, אבל הוא אומר, הרעיון שכל ההוויה כולה היא רק עניין אלוקות, לבוא להבין שכל ההוויה היא כולה אלוקות, ואין עוד דבר לגמרי בעל ידי השם, הרעיון הזה הוא מענג את הלב מאוד. אז הרב כותב פה דבר מעניין. התענוג הרוחני שהרעיון הזה מסבב, כלומר, זה שאנחנו כל כך נהנים מהרעיון הזה שהכל אלוקות, הוא המופת על צד האמת המתבטא על ידו. כלומר, זה הראייה והמופת שכמה אמיתי הדבר הזה, אחרת איך זה כל כך מענג אותנו בעונג רוחני אמיתי עליון וכו' וכו'. אחרי כל זה משהו רוחני. עכשיו בואו נראה את הדברים שלנו. יש עולם אידיאלי עליון, האריך אנפין ולא הזהר אנפין, הפנים הגדולות, הדבר היותר עמוק. ושם המקור כל האידיאלי, כמו שראינו בחוכמה לעומת בינה, וכמו שראינו בקודש העליון לעומת הקודש המוזר. עתיק יומין, שזה אריך אנפין, לעומת הקודש המוזר. איך יוצאים האידיאלים הרגילים, המהירים, את האופקים המוגבלים, מתוך האידיאלים הנשגבים? האידיאלים הנשגבים כל כך כלליים, איך פתאום יש להם אידיאלים מצוירים, ואידיאלים ממשים? שהם עומדים ברום עולם למעלה מכל גבול, קצב ומידה, כי לחוכמה העליונה והאידיאלית העליונה היא מעבר לכל קצב ובינה, וכל אידיאל מוגבל הוא מוקצב, הוא מובנה. אומר הרב, לא, זה ככה, התשובה היא, באמת, האידיאלים העליונים הם בעצם, בתוך עצמם יש גם את האידיאליות של הגבול. כאילו התיקון הגדול שצריך להיות, הוא כולל לא רק את ה... נעימות האלוקית, אלא איך האלוקות היא שלמה גם בזה שהיא מייצרת עולם ובונה אותו. היא, כאילו אתה אומר, בתוך ערכי השלמות יש גם את ההשתלמות, וזה בערך השלם היותר גדול, היותר לא מוגבל. הוא מחזיק גם כן את כל הערכים המוגבלים. אמנם, זה בצורה לא מוגבלת. אמרתי לכם בשבוע שעבר, או לפני כמה זמן, לא זוכר, ששמעתי על זה פעם סוג של הסבר, אמנם צריכים לעשות את כל ההבחנות, של הרב אשלג. שאומר שזה בחינת כמו שאתה אומר, אני חושב על איזה דבר מוגבל, וכשזה אצלי במחשבה, הוא לא מוגבל. אני חושב איך לבנות שולחן. אז בהתחלה אני רק חושב בצורה כללית. אני צריך משהו לשבת על ידו, אפשר לשים עליו משהו, אני בכלל עוד לא יודע מה, איך זה הולך להיות. ואחר כך אני מתחיל במחשבה התכליתית, כי אני רוצה משהו. להתחיל אחר כך לפשט אותו, להתחיל אחר כך לראות מה אני רוצה. אז אני מתאר לי בראש את המבנה של השולחן שלי, במוח. במוח שלי יש לי את השולחן כבר, אבל הוא לא מוגבל בכלל. תגיד, תשמע, זה לא מספיק, צריך פה להרחיב 10 סנטימטר, פה 10 סנטימטר שם. סב. אני בראש יכול לעשות את הכל. כאילו, המחשבה חושבת על המוגבל בצורה לא מוגבלת, היא סוג של... הנזיר כותב, שיש את המה ויש את האיך. זה הוא כותב את זה בשם הרמח"ל, בכלך פתחי חוכמה, שהרמח"ל דן בסוגיות האלה גם כן. הרמח"ל כותב שיש את מה שאנחנו רואים בעולם, התכנים של העולם, שהם מוגבלים, ויש את מה שעושה אותם, הפעולה, יש הנפעל ויש את הפועל. הפועל, איך הם נוצרים, איך הם נעשים, הוא אומר שם, זה איכות רוחנית אלוקית לא מוגבלת, סוג של. זה סוג של לא מוגבל. פה הרב זה קצת אחרת נראה לי, לא בדיוק הכיוון, שיש דבר שהוא כללי, 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 שלא נכנס לפירוטים, אבל הכלליות היא מחפשת לימוד שנכנסת גם לדברים שהם יהיו בסופו של דבר גבולות. עד שם זה מבחינת ההשלמה של הזה. אז תכלס אומר לנו ככה, שגם בתוך הערכים הבלתי מוגבלים ישנם ערכים גבוליים, אמנם כיוון שהם נמצאים בעולם שהוא בלי גבול, אז גם הערכים הגבוליים הם שם לא גבוליים, כמו המחשבה של מי שחושב דברים גבוליים, אבל עכשיו נמצא באי גבול. שהם עומדים ברוב עולם למעלה ממעלת כל גבול וקצב ומידה. אז אז אומרים לנו איך זה יוצא דבר כזה, בגלל שבאמת זה כבר שמה, האידיאלים הנשגבים בתעת סומתם, הם מתפשטים בכל ההמשכים כולם. כלומר, האידיאל העליון הוא מגיע לטוב, הכל יתגלה בסוף איך הכל טוב. יתגלה בסוף שאין השם אל יראה, הכל מתגלה, הכל השלמות העליונה, שאין טוב שלומתו ישרה, הכל יהיה טוב. זה לעתיד לבוא יתגלה הכל. אין השם אל יראה, עין ועין יראו בשוב השם. אז העין הגדולה הזאת היא זאת שתחבר לנו את הדברים. אז האידיאלים הנשגבים בתעצומתם מתפשטים בכל ההמשכים כולם, יורדים, מתגלים עד למעלה. גם הגבולים והמיצרים כולם נכללים הם במיטה הבלתי גבולית בתוך המורמים והבלתי גבולים. בחוכמה פנימית זה כאילו אומרים ככה, שבכל ספירה עליונה יש את כל הספירות. הדברים המוגבלים נגיד זה ספירות של זעיר אנפין, שזה סוף התפארת וכו', אבל גם בעריך אנפין יש שש הספירות של עריך אנפין, וכל האצילות כולה יש לה את הספירות שלה, כאילו בכל דבר יש את כל הערכים כולם. רק יש משהו, העיקר הספירה, ויש משהו שעל יד. אז האידיאלים הנשגבים את תעצומתם מתפשטים בכל ההמשכים כולם, שגם הגבולים והמיצרים כולם נכללים הם במידה בלתי גבולית בתוך המרומים הבלתי גבולים. אז אף על פי שזה מרומים בלתי גבולים, אבל יש להם כבר אחיזה בסוג של גבוליות. אמנם, חוץ מההתפשטות, שהתוכן הגבולי הכלול בערכים הבלתי גבוליים מתפשט עד למטה למטה בתחתית הערכים הגבוליים שבלי גבוליות, כאילו יש תוכן גבולי. אם נגיד בספירות, הספירות התחתונות, נצח, חוד, יסוד, מלכות, זה נחשב תחילת זעיר אנפין נגיד, או התפארת, תפארת, נצח, חוד, יסוד, מלכות. אז חוץ מההתפשטות שהתוכן הגבולי הכלול בערכים הבלתי גבוליים מתפשט עד למטה בתחתית הערכים הגבוליים שבבלי גבוליות. בתוך הבלי גבוליות יש את כל עשר הספירות, כולל הספירות שהן הדברים הנמוכים, שזה כאילו מה שיהיה אחר כך זה רבים. בעצם הבלתי גבוליות מצד עצמה, כלומר גם בערכים היותר עליוניים של הבלתי גבוליות, כלול תוכן הגבולי, בגלל שזה שצריך להיות גבול, זה סוג של סוף מעשה מחשבה תחילה, זה מאיפה התחילו כל הספירות והקלשות האלה? זה מקום שרצינו לברוא עולם, אחרת אין לנו עניין בדברים האלה. כל הדברים הם באמת בהשתלשלות שבסופו של דבר בונה את העולמות, אז היא מתחילה מתוך ערכים רוחניים. אז גם מתוך הערכים היותר כלליים יש את הצד הזה שהוא בסופו של דבר האידיאל של הגבוליות, אמנם בערכים העליונים הוא נחשב בצורה בלתי גבולית. אז בעצם הבלתי גבוליות מצד עצמה כלול לתוכן הגבולי. ודווקא אותו העתיד להיות גבולי גם בעמדתו בעצמו, הרי הוא כלול בזיו הבלתי גבוליות. אם אתם רוצים מילים שרב חיים ויטל, הוא כותב, שעריך אנפין יש לו בתוכו את עשר הספירות, והספירות התחתונות שלו, נצח, הוד, יסוד, נגמרות איפה שנגמרת כל האצילות. כאילו, עריך אנפין הוא למעלה מהכל, ויש אצילות, באצילות יש גם את הדרכים, ועריך אנפין כבר יש עד סוף, איפה שנגמרת האצילות שם נגמר עריך אנפין. ועריך אנפין העליון מכין את הכל, יש לו הכל. ואז אחר כך הוא כותב שכשצריך זעיר אנפין לצאת ממקומו, הוא צריך להתגמר, להתבשל, לקבל את כל הערכים שלו עד הסוף. זה דברים שאנחנו עוד מעט נראה אותם, נזכיר לעצמנו, אני רק רוצה אבל לבנות את זה, שלא צריך לחזור לפרק הזה עוד פעם. אמנם חוץ מההתפשטות, שהתוכן הגבולי הכלול בערכים הבלתי גבולים מתפשט עד למטה למטה בתחתית הערכים הגבוליים, זה בבלי גבוליות, כאילו יש נצח עוד יסוד ויש את האצילות שיש בה את כל הערכים הנמוכים, בעצם הבלתי גבוליות מצד עצמה, נגיד בעריך עצמי מצד עצמו, כלול התוכן הגבולי, יש נצח עוד יסוד גם של העריך אנפין, חוץ ממה שיש נצח עוד יסוד של האצילות עצמה. ויש את נצח עוד יסוד עצמו, של ספירות עצמם, של כל אחד עם עצמו. ודווקא אותו העתיד להיות גבולי גם בעמדתו בעצמו, הרי הוא כלול בזיו הבלתי גבוליות. זה מה שאומר שהמחשבה העליונה היא צופה את התיקון עד הסוף הסוף. והיא כבר צריכה להיות דווקא כמה שהדבר יותר גבוה הוא מגיע יותר נמוך. יש הרב צודיה מזכירה בשם זה, בשם הגאון מווילנה, שנשמות של ישראל הן מהארץ ונשמות של הגויים הן מהשמיים. בגלל שנשמות של ישראל צריכות לעשות תיקון גם לדברים הארציים. אז הן מתחילות מהמקום הכי עליון, מגיעות למקום הכי נמוך, מגיעות הכי למטה. ונשמות של גויים הן גבוליות, הן יש להם רק עולם רוחני, אבל לא יכולים לתקן איתו בתוך הארציות. הם שמה לא יכולים לעשות, הם רק מציירים, לא יכולים להיות יוצרים בתוך הארציות, זה דברים ארוכים מעידן. אז יש גם בעצם הבלתי גבוליות מצד עצמה, כלול לתוכן הגבולי, ודווקא אותו עתיד להיות גבולי גם בעמדתו, בעצמו הרי הוא כלול בזיו הבלתי גבוליות. ואז הרב אומר שקורה תהליך. אולי לפני שראה את התהליך הזה, נראה אותו קצת פה, אנחנו ראינו דבר כזה, משהו אצלנו. תסתכלו רגע בפרק הראשון של החיות העולמית. הרב מתאר שם מצב, איך העולם נוצר, ואיך האלוקות שופעת מהזיב שלה לכל העולם כולו, ואיך הכל חי, ואז פתאום הוא אומר, קורא לי מן הצער. זיו אור אלוקים, אני קורא בחיות העולמית פרק א', זיו אור אלוקים הממלא את העולמים כולם, אלוקות שמחיה את כל העולמות, כמו שראינו שם בטוב הכללי, הכוח המחיה וכו' וכו'. מחיה ומרווה אותה מדשן נועם עליון של מקור החיים, כלומר הוא ממלא אותה מהדשן שלה, של מקור החיים, שמעל הזיו הזה. הרי הוא נותן חיל בנשמות ומהלכים וכל יצור לחוש את פנימיות תחושת החיים, כאילו הזיו האלוקי הוא מביא מתוכו פנימה את מקור החיים שהוא מעבר למידת אלוקות, מעבר לנועם עליון שזה משהו יותר גבוה. ונטפי עדנים הולכים ומטפטפים משפרים את החיים כולם, והמציאות כולה יש לה בשביל כך את אותו האור והזוהר המבהיק עליה, מאוצר הטוב של מקור חיי העולמים. הזיו החי בעצמו מופיע הוא בעודו על כל. זיו החי זה כאילו האלוקות שמחיה את כל העולמות, וזה בספרים נחשב מידת מלכות. ועיני כל פונים אליו ומושבעים רצון, מושבעים רצון הכוונה, ממלאים את עצמם בכוחות רצון. מיד אל עליון זאת הפתוחה, היצורים העליונים שביצירה בו אימה לעומת המתנגים ושלוות עולמים רעננה הולכת ומפעמת. ונחת רוח בקרבם, מביטים אל מקורם בהנהרו. וזה יופי. אסור להפסיק את זה. אבל לפתע פתאום מתגברת התשוקה הנלהבת בחיי הזיו האלוקי בעצמו. רואי? הזיו זה משהו חי ומחיה, והוא פתאום מה רוצה? להשתלם? שבתו? הוא נתן כל הזמן, הוא צריך עכשיו להתמלא בקורות, הוא צריך מחדש להתרענן. לפתע פתאום מתגברת התשוקה נלווה בחיי הזיו האלוקי עצמו להתעלות באהבת הדייד, למכור זיוון. לאור חייהם, שיפת ההכרה והחיים מתעלים בתוך הזיו, ממעל לכל ערך עולם ויצור. הזיו כאילו מתעלה לצדדים העליונים שלו, והוא כבר לא מתאים להחיות דברים נמוכים כאילו עולם ויצור. והערך התחתיתי של הזיו המחיה הולך ומתעלם, וכל רשומי שיפת עדני עולמים הולכים ומתשתשים, והחיים נבלעים במקורם. איזה ביטוי מעניין. החיים נבלעים פנימה. והיצירה כולה, לאה, צמאה, אין פתח לשערי הוראה, אין צינור לזרימת חיי קודש ותואר, אין דרך לדשת על הלאורות. גיבורי כוח, נשמות עליונות, צדיקי עולם, כעריות שואגים בצמאון נפשם, ומלאכי שלום כהמות גלים ימיו, בשקיקה גדולה להתגלות, זהו, כולם צועקים, הבו אור. ואז מקור היצירה ממקורו העליון, כלומר מעבר לזיו האור האלוקי שממלאים, מהמקור העליון יותר, ביסוד מקור החיים, משהו יסוד של מקור החיים. יש האלוקות שמחיה ויש יסוד מקור החיים, יש ההוויה העליונה, ויש מופיע להשביע מרוב צחצחות מקור האהבה העליונה בשיפת חיים חדשים. וברוב טוב הוא שרשב זיו החיים. זיו החיים חוזר מחדש, שכינה אתם התהליך הזה, מין משהו כזה הרב מתאר גם אצלנו. שכשצריך עכשיו לצאת, הגבוליות צריכה לצאת לעולם, היא לפני כן הולכת להשתלמות. היא מתעלה לערכים העליונים, עוזבת את כל התחתיות של האידיאלים, מחפשת בעריך אנפין את הכוח שלה וכו' וכו', ויש בכתבים של הרי ממש ציור. שם זה ציורים מאוד ככה פלסטיס, צריכים להיזהר בזה. שערי חנפין מקפל את רגליו, ואז הנצחות שלו עולה למעלה, ואז אחרי זה דבורת תפארת של זער הנפין מתלבש על היסוד שלו, ואז הנצחות יסוד של זער הנפין גם כן מתלבש למעלה, ואז הם כולם נמצאים בתוך מעל אבא ואמא, בתוך ערי חנפין וכו' וכו', ואז פתאום מתמלאים המון הערות, ואז האמא העליונה, הבינה, לא יכולה לשאת את כל ההערות האלה, היא אומרת, יאללה, ללדת, יוצאים החוצה. ואז יש לידה, ואז יוצאים פתאום הזיר אלפין יוצא למטה, ואז מתחילים לזוז. מין? אז פה נראה את זה בפנים פה. אז אצלנו אנחנו רואים כזה סוג של עילוי בפנים. אמנם חוץ מההתפשטות של התוכן הגבולי, זהו, יש גם בתוך אריך הנפים עצמו, יש את הצדדים שהם בעצם יהיו אחר כך הזעיר הנפים, יש את הסבא של הזעיר הנפים שבתוך אריך הנפים. וכשהתוכן הגבולי הפנימי הגנוז בתוך הזיו הבלתי גבולי מתגמר בציורו, כאילו הזעיר הנפים צריך לצאת לה, ליצור את העולמות, עד עכשיו הוא היה למעלה השקוע שם בתוך החוכמה והבינה, הוא צריך עכשיו לצאת לגמרי, עומד להיות יוצא בצביון גבולי, תכלס, צריכים לייצר עולמות, צריכים לעשות גבולות, צריכים לייצר אידיאלים, צריכים לרדת למטה. מתעלים הם כל הערכים המתפשטים של הגבוליות שבבלתי גבולי, כלומר, כל הערכים האלה של הגבוליות שהם נמצאים בתוך העולמות, ומתעלים למעלה למעלה. למה הם מתעלים? בשביל לשאוף מחדש הערה, וממלאים הם זיו חיים גדול גבולי את הכיכר המוכן להחזקת התוכן הבלתי גבולי שתהיה להיות עומד שם. שם יש תוכן בלתי גבולי, נגיד בינה עליונה. עכשיו כל משהו אחר כך יהיה גבול של העולם, עלה למעלה, לקבל הערה חדשה, כדי שיוכל אחר כך להיות עצמאי בתוך העולם, אני יודע מה, לעשות את הדברים האלה בצורה שלמה. ממלאים מזיב חיים גדול גבולי את הכיכר המוכן להחזקת התוכן הבלתי גבולי, כבר מה שאחר כך יהיה הבינה העליונה, שעתיד להיות עומד לעצמו, עכשיו הוא מארח את כל ה... הערכים התחתנים של הגבוליות שעלו למעלה, ומתוך כך נעשים כל אותם הערכים של ההתפשטות הגבולית שבערך הבלתי גבולי מקודרים, כאילו הדברים הנמוכים שלפני כן היו ממולאים בזיו של, של הזעיר הנפין, עכשיו אין זעיר הנפין פה, הוא עלה למעלה, כי אם אתנו ראינו, המלכות התעלתה, אז כל העולמים צחי צמא, רגע, איפה האור? גם פה זה, הכל עלה למעלה, פתאום מה שהיה לפני כן מואר בזהו, איך חסר? הכל מקודר, מקודר הכוונה, חסר לו, מה? איפה שלפני כן היה כאילו הזעיר הנפין מוכן לפני כן, פתאום הוא עלה למעלה להשתלם, אז איפה שהוא היה לפני כן, עכשיו הוא חסר. מצד שני, במקום העליון, נעשה צפוף מאוד, כאילו בתוך הבינה, חוץ מערכים שלה, פתאום יש לה את כל הערכים של הגבוליות, אז היא... ומתוך כך נעשים אותם ערכות של התפשטות הגבולית שבערך הבינתי גבולי מקודרים מערת הזיו ונמשך בהם תדיר, והם תובעים בעצם עבורו, תביא אותם בחזרה. עוד דבר קורה שהזיו הנוסף בתוך החביקה הבלתי גבולית, כאילו בתוך הבינה העליונה, אצל הרי זה מופיע שם שהכלים של הבינה העליונה אין להם מקום להכיל את כל ההערות החדשות שעכשיו נעשה בתחרושת שלם של בתוך האריך הנפין שופע לתוך הדבר הזה, אין מקום לעשות את זה. והזיו הנוסף בתוך החביקה הבלתי גבולית, שערך הגבולי העתיד להתחתב בפני עצמו מצויר שם, כלומר שם נמצא עכשיו הזיו של זעיר הנפין שבסופו של דבר יצא החוצה, דוחקו את הערכים הללו, כלומר החביקה הבלתי גבולית של הבינה היא דוחפת את כל הזעיר הנפין שיצא, והזיו הנוסף בתוך החביקה הבלתי גבולית, שערך הגבולי עתיד להתחתב עצמו מצויר שם, כלומר הזעיר הנפין שעלה לבינה העליונה ועכשיו יושב שם, הוא דוחק שם, אין מקום בכלים להחזיק את זה, דוחקו את הערכים הללו לצאת מתוך העוולה הבלתי גבולית, כאילו הבינה העליונה דוחפת את הזעיר הנפין לצאת כדי שהיא תחזור למקוריות שלה ולהיגלות בלידה גמורה על השדרה הגבולית. אומר לנו הרב שערך זה נוהג בכל עניין, בכל עולם, בכל מדרגה, בכל אדם, בכל שעה. צריכים להבין את הדברים האלה. אנחנו כאילו כל מה שאנחנו עושים זה דירוג כזה שבא מלמעלה למטה ועובר ככה דרך כל מיני דברים. אני הייתי רוצה רק אולי דבר אחד להראות. יש פרק יפה בחוכמת הקודש, אני מסתכל רק אם לא שכחתי פה משהו. יש טוב מה שכמעט אין להם סוף. יש בחוכמת הקודש פרק פחד. בגלל שכשאתה, מבחינה הגיונית, כשאתה בונה מבנה, יש למעלה משהו יותר מדי גדול, 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 והוא מייצר גם את הדברים שאחר כך הם גבולים, 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 הוא אומר, אבל אני כבר יודע את התורות של הגבוליות, אצלי זה הכל מסודר. הדבר הגבולי עצמו הוא בעצם חסר לו את כל המרחב המקיף שלו. אין לי את כל הערב. עכשיו אומרים, לך תהיה עצמאי, תופיע בעולם. רגע, עוד לא גמרתי ללמוד. כמה זה קשה לצאת מהכוהלת? תשאלו את הכוהלת קצת, או רק שניכם. בסוף, אחד הדברים הכי קשים של כוהלת בישיבה זה לצאת מהטינים של הישיבה, לצאת מהרחם של הישיבה ולצאת את זה. אתה דופק עוד איזה כמה ש... אני זוכר שהיה מי שהיום הרב של מכון המקדש, הרב ישראל אריאל, למד בישיבה אתנו. הוא בא חבורה מקרב גאה ולמדו כמה שנים בישיבה, ואז ביקשו ממנו שיהיה הרב של שדה יעקב אז. אחר כך הוא היה הרב של פיקוד צפון, אחר כך זה. עכשיו הוא מכון המקדש, הוא קורא על בימית לפני כן. אז הוא היה צריך לצאת להיות רב של שדה יעקב. אז הוא אמר להם שבסדר, אבל רק בשנה הבאה, הוא עכשיו צריך ללמוד. ישר הוא למד כמו, לא יודע, חרש הלכות. הוא אמר לי, הלוואי שהיה לי כל החיים ככה כזה לי. בגלל שהייתה לו אחריות, כשהיה לקוח לשבת, היה עומד בשביל שהוא לא ירדים, כל הזמן. הוא אמר לי, מה שהספיק בשנה הזאת, אי אפשר להאמין. אבל זה היה שולחן אורח, והיה לא חלים מה יסיבים וברכות מחדש וזה, אז הוא אמר שהוא מפחד לצאת לה לעצמאות, בגלל שזה... אז יש כזה סוג של... כשאתה רוצה לצאת, אתה מוכרח להתמלא. אז אתה עולה לרעיון העליון הכללי בשביל להתמלא, ואחר כך תצא למטה.
מה זה הדוחק הזה של
הלמעלה? זה אומר שלפי הרב חיים ויטל, יש כלים של בינה כלליים, שיש מה שהבינה צריכה לעשות. פתאום מתהווה שם איזה משהו גדול מאוד. אז זה יותר מדי, אומרים, יאללה, גמרנו. ראינו אותך פה, אנחנו צריכים לחזור לעולם חזרה. התעלית לערך העליון, עכשיו תחזור לעצמך ונסדר את העולם החדש.
מה הרעיון ההגיוני שהרב רוצה?
ההגיון פה שאתה צריך להתמלא כל הזמן, שכל רבי צריך שיהיה לו רבי, כלומר, כל הזמן צריך להיות ינק מחדש, זה סוג של הדברים האלה.
אבל לרבי יש דוחק, לרבי הגדול יש דוחק.
אז יש סוג של דוחק, כאילו, מצד זה שהוא צריך לחזור להעיר את עצמו, למה שהוא באמת בנוי, הוא לא בנוי עכשיו בשביל להתעסק עם הזעיר אנפין, אלא עם הבינה העליונה. תסתכלו רגע בפרק פי ור, פי ור? לא, פי חט, פי חט. בחוכמת הקודש. בוא נעשה מהר, נשאר לאט שדיברנו עכשיו רק דקה. ההכרה הרזית, כלומר כל חוכמה פנימית, מיוסדת היא על הבירור הפנימי, כלומר אנחנו יודעים מראש שמתעסקים שם על הכל יכולת, שלי ההגבלה באפשרות הגבורה הסופית. כלומר, למעלה הכל אין הגבלה, כל יכולת, הגבורה הסופית ממש. אבל ההכרה הפומבית, כאילו כל עולם הנגלה, בנויה אל הנטייה של צמצום הכוח, על פי אותם התנאים שהצמצום מתגלה ומבליט אותם. בכל תחום שולטת היא רק הכרה אחת. בלא הגבלה, כלומר בעולם של אין גבול של החוכמה הפנימית, אין גבול של יכולת במסתרים, הכל עובר בלי גבולות. צד שני, אין חירות מתגלה בנגלות, הנגלות, אין להם חירות, הם יכולים, אבל, תראו מה שכתב הרב. אבל ההודעה, הידיעה, שרק היד של המסתרים היא הפועלת את כל הגבולת הגלים. הידיעה שלנו שכל הדברים הגלויים מתחילים באיזשהו מקום נסתר עליון, היא מאירה את הנוגה ומאמצת את הנשמה. היא מלמדת את הנשמה, כאילו לחשוב, לדון על דבר חירות בצפונות הגלוי. כלומר, בתוך הגלוי צפון איזה סוג של חירות, ואנחנו יודעים שאפשר להגיע לשם. הדבר שליטה פנימית בלתי מוגבלת העושה את הסדרים המוגבלים, שזה סוגיה בפני עצמה, כאילו בתוך הדברים המוגבלים הם יסודם באי גבוליות, ובתוך התוכן הפנימי של זה, הרצון האלוקי, הנשמה האלוקית שמחיה, אפשר להגיע משם לסוג של יציאה מהגבולים. ואותה הכרה מודיעה שהמסתר העליון מכוונו להוציא גם כן, עכשיו הוא מצד אידר גיסא, קצת למה שאנחנו רואים, אותה הכרה מודיעה שהמסתר העליון מכוונו להוציא גם כן את כל אותו ערך של החוג המצומצם. צד שני, כמו שבתוך העולם הגבולי אנחנו יודעים שהמקור שלו הוא בלתי גבולי, בתוך העולם הבלתי גבולי אנחנו יודעים שהוא הולך להוציא את החוג המצומצם, המוגבל כל כך מצרי גבולות חוקיים, חזקים ואיתנים. היא מבררת, שמה? ששאיפה כמוסה זו של מה? של הגבלה מניחה רושם של הגבלה חוקית עליונה גם בעולם החירות העליונה בתוך הזה. והבינה העליונה, מינה דינים מתארים, כאילו, יש, הידיעה הזאת מסדרת לנו שני דדים. אנחנו יודעים שהעולם הגבולי יסודו באי גבוליות, אז יודעים שיש בפנים חירות צפונה, מצד שני אנחנו יודעים שבתוך החירות של הצפונה יש את התוכנית להוציא את הגבול, אז יודעים שיש לה איזה תכנים בתוך מצרי הגבולות חוקים חזקים ואיתנים, אומרת ששאיפת מושא זו מניחה רושם של הגבלה חוקית עליונה גם בעולת חירות. עד כאן להיום, כל טוב, נרוב, נגיע לתפילה הולכת.